לב סולידוס חושן שווי אולו זובדתי ביוני.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
ראי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי, יום חמישי, חפתת בשבט, ערב ראש חודש, אדר א', הבא עלינו ועל כל בית ישראל לססון ולשמחה, לישועה ולנחמה ולכל מיני דמיתיו, מסכת בבא קמא, דף צדי ח', השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי זו יחסני לכל התורה נשמע בארצנו, מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ערב ראש חודש אדר א', תשפי ד' הבא עלינו ועל כל בית ישראל, לססון ולשמחה, ולישועות גדולות, כתב בספר תהילה לדוד על תהילים, לרבי אברהם חי, מוספיה, אני הצעיר מצאתי, בספר כתבי יד וזה לשונו, קיבלתי פה אל פה משני מאורות הגדולים, הרב מרק שישה, כמורינו הרב רבי אליהו הכהן, זכר צדיק לברכה, והרב המופלא כמורינו הרב רבי חיים אבולפיה, זכר צדיק לברכה, שהם קיבלו מתלמידי מורינו רבי חיים ויטל, זכר צדיק לברכה, להתענות ביום המשמרה, הוא ערב ראש חודש של ראש חודש אדר, ולקרות בו כל התהילים כולו, והוא סגולה נפלאה לנשמה, וקיבלתי מהם על זה עניינים נוראים. עד כאן לשונו. את תלמוד תורתנו שוכנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמתם של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים והם מסרו נפשם על קידוש השם יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי העולם במקום לעינינו נקמד המעבדה והשפוך ובמהרה בימינו תהיה תחיית המתים בעת שעלי הרצון מעת הבורא יתברך יקיצו שוכני אפר וירננו ואז עם הלס חוקפינו ולשוננו רינה תעמוד במשמותיהם התאורות לפני כיסא הכבוד וימליצו טוב בעד בני משפחותיהם לישועת הפרט וישועת הכלל ובעד כלל ישראל. ולביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון. תפילת בית המדרש יהי רצון לפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא למותר אסור ולא לסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוני אלוהי ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך כתב השלה הקדוש מרתף כשפותח הספר יאמר. הנה אני רוצה ללמוד כדי שביעני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי ולהבדיל בין חיים לחיים אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם השלמה במהירה של פצויי וחולי עמך בית ישראל אל נרפן עליהם אל נרפן עליהם אל נרפן עליהם רופא כל בשר ומפליל לעשות ישלח מזרות ירופה לחולי עמו בית ישראל בפצויי עמו בית ישראל וירפם במהירה ברפואה שלמה אמן כן יהי רצון כנגד תלמודנו, בדפינו היומי דף צדי ח', נקרא את תהילים צדי ח' ליום חמישי. מזמור שירו לאדוני שיר חדש כי נפלאות עשה, הושיע לו ימינו וזרוע קודשו. הודיע אדוני ישועתו לעיני הגויים גילת צדקתו. זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל, ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוהינו, הריעו לאדוני כל הארץ, פיצחו ורננו וזמרו. זמרו לאדוני בכינור בכינור וכל זמרה בחצוצרות וכל שופר הריגו לפני המלך אדוני. ירעם הים ומלאות תבל ויושבי בה, נערות עמך וחף יחד ערים ירננו, לפני אדוני קיבה לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק, ועמים במישרים. מזמור קוף, מזמור לתודה ריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה בו, לפניו ברננה דהו, כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו, וצלון מריתו בו, הוא שערה בתודה, חצרותה בתהילה, הודו לו ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, והדור והדור אמונתו. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה עומדים בין בים ובין ביבשה המקום ירחם עליהם. ויוציאם מצרה לרווחה ומאפלה לאורה משעבוד לגאולה אשתה בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. פותחים את שיעור דפינו היומי בסייעתא דשמיא הגדולה עם פרק השינון לסיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול והוא היה בדף צדי זין במסכת בבא קמא. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. חוזרים על השאלות כעת ומשיבים את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מתי המשתעבד בעבד חברו פטור מלשלם לו ומדוע והתשובה? כאשר משתעבד בו בשעות שבן כך לא היה עובד אצל בעליו. שאלה שנייה, איזו טובה יש לבעל הבית כאשר דרים בביתו והתשובה? שבית שאין דרים בו נכנס לשם מזיק הנקרא שהייה, או שהדר בבית מתקן כשיש סדקים? שאלה שלישית, מתי הדר בחצר חברו צריך לעלות לו שכר למרות שזה נהנה וזה אינו חסר ומדוע? והתשובה, כאשר חייב הדר כסף לבעל הבית שנראה כריבית. שאלה רביעית, הגוזל יין והחמיץ, האם קונה בשינוי ובמה שונה ממטבע שנפסל? והתשובה, קונה בשינוי ושונה ממטבע שנפסל שכן השתנה טעמו וריחו, מה שאין כן מטבע נפסל, אין בו שום שינוי בחפץ עצמו. שאלה חמישית, מתי לדברי הכל יכול הלווה סחורה לפרוע במטבע שנפסלה? והתשובה, כאשר הלווה לו על מנת שיפרע לו מעות. והשאלה האחרונה על דף צד דיזיין הייתה, מדוע תקנו שיהיו כל המטבעות יוצאות בירושלים, דהיינו שיהיו עוברות לסוחר בירושלים? משיבים התוספות, משום מצוות מחצית השקל. אלה מוריי ורבותיי, תשובות לשאלות שלנו לשינוי סיכום וחזרה הודות לשאלה למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדפינו היומי בדף צד דיזיין במסכת בבא קמא. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי וראי עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי כ"ט בשבט ערב ראש חודש אדר א' תשפ"ד, עיקר ותורף העניין תלמוד תורתנו בדף צד ח', הדף ה-890 במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף צד זין עמוד ב', שש שורות לפני סוף הדף. מן המילים באי מיני רב אמיר רב חיסדא, המלווה את חברו על המטבע והוסיפו עליו, מהו? מן המילים הללו מסיעת הדשמי הנקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. לאל בדף צד זין עמוד א', הביאה הגמרא מחלוקת במלווה את חברו על מנת שיפרע לו מטבעות מסוימות והמטבעות נפסלו. לדעת רב על הלווה לפרוע במטבעות היוצאות באותה שעה, ולדעת שמואל יכולו לפרוע במטבעות שנפסלו. כעת מסתפק רבה, מה הדין אם הוסיפו על המטבע? באי מיני רבה מרב חיסדא, שאל רבה את רב חיסדא, המלווה את חברו על המטבע, המלווה לחברו סחורה על מנת שהלווה ישלם עבורה במטבע מסוים, והוסיפו עליו, והתחילו לעשות את אותו מטבע עם יותר מתכת, וכעת כל מטבע שווה יותר. מהו? מה הדין לדעת רב שעליו לפרוע במטבע היוצאת באותה שעה? האם הוא מנקה את ההפרש של התוספת או לא? אמר לו, הישיב רב חיסדא לרבה, נותן לו מטבע יוצא באותה שעה ואינו מנקה את ההפרש. אמר לרבה לרב חיסדא, ואפילו כנפיה, האם גם כשהוסיפו עד שהמטבע בגודל נפה? אמר לי, ישיב רב חיסדא לרבה, אין, כן. אמר לרבה לרב חיסדא, אפילו כיתרתיה, האם גם כשהוסיפו כל כך עד שהמטבע בגודל מידה מחזקת רובע הקו? אמר לי, ישיב רב חיסדא לרבה, אין, כן. שאל רבה את רב חיסדא, והכזיילים פירי, והרי הוזלו הפירות לגבי המטבע הזו, דהיינו שבמעות האלו אפשר לקנות יותר פירות, ונמצא שמשלם לו מעות השווים יותר מהפירות שלקח, והרי זה אסור משום ריבית. ופוסק רבשי את ההלכה בעניין הזה. אמר רבשי, חזינן רואים ומתבוננים אנו מחמת מה הוזלו הפירות. אם מחמת טיב עזיל, אם הפירות הוזלו, מחמת שהוסיפו על המטבע מנקין עלי, עליו לנקות את ההפרש של ההוספה. ואם מחמת טרע זיל, אבל אם הפירות הוזלו, מחמת שער השוק, שהייתה ברכה בתבואה, וכגון שאחרי שהוסיפו על המטבעות ירדו גשמים מרובים, לא מנקין עלי. אינו מנקה את ההפרש. שואלת הגמרא, וכשבח לעניין נסקה, הרי אם בא להתיכן כמות המתכת היוצאת במטבע הזו מרובה יותר מן המטבע הראשון, ומדוע אין בזה איסור ריבית? מסיקה הגמרא אל הדין בזה הוא, כי עד רב פאפה ורבון הברידי רב יהושע עבדי עובדה, כמו שרב פאפה ורבון הברידי רב יהושע פסקו הלכה למעשה, במקרה כזה שאדם היה חייב לחברו מעות והוסיפו על המטבע, ובדיקו בזוזי דאגרדמיס טיה, במעותיו של סוחר ישמעאלי שהיה לו משני המטבעות, ומצאו עד 10 בתימניה, 10 מטבעות ישנים שקלו כמו 8 מטבעות חדשים, ושילם לו רק 8. אם כן, לסיכום הדברים יוצא, שאם הוזלו הפירות מחמת שהוסיפו במטבע, או שהוסיפו במטבע מתכת יותר מחומש, אסור לשלם במעות החדשים משום ריבית, אלא מנקה את ההפרש. ומאחר שכבר מנקה, יכול לנקות את כל התוספת, ולא רק מה שמעל חומש, כך אומר הרשב"א. מביאה הגמרא כמה הלכות בשמו של רבא, בפטור של גורם נזק לחברו, בפטור של גרמה. לעיל בדף נונהי עמוד ב' ובעוד מקומות בשס נתבהר שגרמה, הגורם על ידי מאסף שיוזק חברו אבל לא יזיקו בידיים ממש, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. מביאה הגמרא כעת ארבעה מיני הזק שפותר בהם רבה משום שנחשבים לגרמה. וכיוון שהפטור הוא מחמת גרמה, יש לחייבו בדיני שמיים על ההזק שגרם. כפי שנתבהר שם לעיל בדף נונהי עמוד ב'. כתב המאירי שכן הדין בכל מיני גרמה שנזכרו בשס. ומוסיף המאירי שאם אין כוונתו כלל להזיק, פטור אף בדיני שמיים. יש אופן נוסף של מזיק הנקרא דינה דגרמי, שרבי מאיר מחייב בו, והחילוק בין גרמה לגרמי התבאר לכמן בדף קוף עמוד א'. אמר רבא, הזורק מטבע של חברו לים הגדול פטור. מה הטעם, מה הטעם שפטור משום דה? אמר לו, הזורק לבעל המטבע, המנח כמח, איבה ישק לי. הרי המטבע מונח לפניך ויכול אתה לתלוק, כלומר מעשה הזריקה אינו נחשב כמעשה הזה, כיוון שהמטבע נמצא לפנינו בשלימותו. ואף שאין הבעלים יודעים לשוט למעמקי הים כדי לתלוא וצריכים לזכור לשם כך. בר המודע, אדם המלומד לשוט למעמקי הים, צוללן, מכל מקום. אין הזורק חייב לשלם לו את שכרו של השייט הזה, כיוון שהפסד זה הוא לא עשה בידיים, אלא רק נגרם על ידי זריקתו, וגרמה בנזיקין, פטור. מוסיף רבא, ואני מילי, במה דברים אמורים שפטור הזורק, דווקא אם זרקו במים צלולין דקחזילי, שאפשר לראות את המטבע, ואז יכול בר המורה או בר המודע, אותו צוללן לשוט ולתלו. אבל אם זרקו למים אחורין, דלא כחזילי, שהוא לא רואה את המטבע, לא, אינו פטור, שכיוון שאינו נראה, אי אפשר להוציאו אפילו על ידי בר המודע. אפילו לא על ידי צוללן, ושוב אין הזורק יכול לטעון, הרי הוא לפניך, שהרי הוא כאבוד מכל אדם, ונחשב למזיק בידיים. וביור הדבר, כאשר אין המים אחורים, נמצא שבזריקתו עדיין לא איבד את המטבע, כיוון שהמטבע נראה, ואפשר להוציאו. וכל הנזק הוא רק השכר של אותו בר המורה, אותו צוללן, ונזק זה נחשב גרמה. אבל כאשר בשעת הזריקה המים אחורים, נמצא שמיד בעת שזרק את המטבע, נחשב המטבע לאבוד. וכיוון שאת מעשה ההקעה שעשה ביד חברו, עשה בידיו ממש, כפי שתאמר מיד הגמרא, על ידי שהיקה יד חברו, לכן נחשב למזיק בידיים. ומוסיף רבא תנאי נוסף, ואני מילי במה דברים אמורים שהזורק למים צלולים פטור דווקא באופן דעדיה הדויי, שזרק את המטבע על ידי שהיקה את חברו תחת ידו, שהייתה מצויה שם המטבע, ומכוח ההקעה ניתז המטבע לים. אבל אם שקלה בידי, נטל הזורק את המטבע בידו וזרקו לים, הרי בעת שנטלו בידו מגזל גזלי, גזלו מבעלה, וכיוון שנעשה גזלן על המטבע, השווה באי מעיבד. חייב לקיים מצוות השווה, ואין השווה מתקיימת, אלא כשמביאו לידי בעלה, ואינו יכול להיפטר בכך שמראו לו, שמונח בים לפניו. שואלים התוספות, זה דיבור המתחיל, ואני מילי, הרי גם בזרקו יש לו להתחייב כגזלן, שהרי עשה במטבע קניין הקבעה, שעל ידי שהפילו מיד הבעלים, אז קודם שנפל לים נמצא מוקבע באוויר בגובה ג' טפחים מהקרקע. ולמרות שזו לא הקבעה גמורה שהרי סופו ליפול לים, משמע במסרת בבא מציע בדפתת עמוד א', שהקבעה כזו מועילה. תרצים התוספות שני תירוצים. א', שהקבעה כזו מועילה דווקא כשחלק מהחפץ נמצא בידו. ב', שלעולם אין הקבעה כזו נחשבת להקבעה, שהרי אין החפץ נשאר בגובה. ואומנם כל זה שזרקו בלא שהוקבע המטבע ממקומו שהיה, אלא נפל לים דרך ירידה. אבל אם על ידי מכתו הוקבע המטבע לגובה ואחר כך נפל, אז אכן נחשב הדבר לקניין הקבעה, אף שאין המטבע בידו כלל. ובדרך שנייה נוקטים התוספות שאין נחשב להקבעה גם באופן הזה, כיוון שאין דרך הקבעה בכך. אז אם כן, מוסיף רבא תנאי נוסף, מה אמרנו שהזורק למים צלולים פטור? דווקא שזרק את המטבע על ידי שהיקה את חברו תחת ידו שבא המטבע ומכוח ההקעה ניתז המטבע לים. אבל אם נטל הזורק את המטבע בידו וזרקו לים, הרי בעת שנטלו, גזלו מבעלה, וכיוון שנעשה גזלן על המטבע, חייב לקיים מצוות השווה, ואין השווה מתקיימת, אלא כשמביאו לידי בעליו, ואינו יכול להיפטר בכך שמראהו לא מונח בים שלפניו. כי רק כלפי מזיק שייך לומר שכיוון שאין החפץ עצמו ניזוק, ורק גרם טרחה לבעליו להגיע אליו, אין כאן מעשה מזיק בידיים. אבל גזלן שחייבתו התורה בהשבת הגזילה ליד בעליה, אינו יכול להיפטר במה שמודיעו שהיא מונחת במקום הרחוק מבעלה, ולחייב להשיבה ליד בעליה. ואף שלא נתכוון הזורק לגוזלה לעצמו, וכל כוונתו הייתה לאבדה מבעליה, כל שבא לידו מתחייב כגזלן, ורק אם זרקו בלא שיגיע לידו, אין כאן מעשה גזילה, אלא מזיק. וכיוון שהמים צלולים, אין נחשב הדבר להזק. ולמרות שהביאו התוספות לאל בדף נ"ו עמוד ב', דיבור המתחיל פשיטה מהתלמוד הירושלמי, שמה ששנינו של ליסטים שהוציאו בהמה מהדיר ויצא והזיקה חייבים הליסטים בהזקה, היינו דווקא בהוציאו על מנת לגוזלה, אבל אם התכוונו לאבדה לא כנעוע במשיכתה להתחייב בכך, היינו רק לגבי חיוב ונזקה, אבל להתחייב בהשבתה, אין צריך כוונה לגוזלה לעצמו, ואף בנתכוון לאבדה, חייב כל שעשה בה קניין משיכה. כך אומר השח. מדברי רבא מתבהר שזריקת מטבע לים אינה נחשבת כמעשה זה, כיוון שאינו נחשב כאבוד בכך. מקשה על כך הגמרא מהמבואר לעניין חילול מעשרות. אחרי הפרשת תרומה לכהן ומעשר ראשון ללוי, צריך להפריש מעשר שני. לבד משנה שלישית ושישית משנות השמיטה, שאז אין מפרישים מעשר שני אלא מעשר עני. ומעשר שני נאכל לכל אדם טהור, ונאכל דווקא בירושלים. אלא שאפשר לפדותו ולחלל קדושתו על מעות ולעלות את המעות לירושלים, ולקנות בהם דברי מאכל לאוכלם שם. מה תברא והקשה רבא שנינו בברייתא אין מחללים פירות מעשר שני על מעות שאינן ברשותו? כיצד? היו לו מעות במקום רחוק מאוד ששמו כיסטרה, ויש בו סכנת דרכים ואין שיירות מצויות לשם, או במקום הדומה לו, הנקרא הר המלך, או שנפל כיסו ארנקו לים הגדול, אין מחללים על מעות אלו כיוון שאינן ברשותו. הנה מבואר, שמעות הנמצאות בים הגדול נחשבות כאינן ברשות בעליהם, ואם כן יש להחשיב את הזורק מטבע חברו לים כמזיק בידיים שיבדו מרשות בעליו, וקשה על רבא. אומר הקובץ שיעורים, אין לתרץ שמדובר בנפל כיסו לים שמימיו אחורים, ששם עודי רבא שנקרא אבוד מבעליו, שהרי דבר זה לא נצריכה הברייתא לפרט, שפשוט שהרי הוא כאבוד וכנשרף ונאבד מן העולם, אלא בהכרח חידוש הברייתא, שלמרות שהמים צלולים בים הגדול, למרות שנראה המטבע לעינינו נחשב כאבוד. קשה על רבא, תרץ לגמרא, אמר רבא, אין להוכיח מדין חילול מעשר שני לעניין מזיק, כי שייני לעניין מעשר, שונה הדין לעניין חילול מעשר, דבאינן צריך שיהיה כסף מצוי בידך ממש. דרחמנה אמר לגבי חילול מעשר שני, וצרת הכסף בידך בלקה, וזה אינו מתקיים במעות הנמצאות בים, אף שאינן נחשבות כאבודות. מביאה הגמרא דין נוסף שפטר רבא מזיק מחמת שנחשב רק כגרמה. ואמר רבא ועוד אמר רבא, השף המשפשף מטבע של חברו ומחק את הצורה המוטבעת עליו, פטור מלשלם מה שנפחת המטבע משוויו מחמת שנמחקה צורתו. מה הייתה מה? דה לא עבד ולא מידי, שהרי לא עשה ולא כלום, כיוון שלא חיסר מגוף המטבע. ונסביר את הדין, בשנים קדמוניות המטבע היה עשוי ממתכת יקרה, כסף או נחושת, והיה לו שווי עצמי. אמנם ערכו נקבע על ידי שנחתם בחותם המלכות הנקראת צורה, ורק על ידי זה היה אפשר לסחור עמו. ונמצא שהמוחק צורתו מזיק לחברו שאין שווי המטבע כעת אלא כערכו העצמי, וצריך להוציא הוצאות כדי לחדש צורתו. מצד שעניין הדבר נחשב כנזק ממשי, שאין הצורה נחשבת לחלק מעצם המטבע, שעיקר המטבע הוא המתכת והצורה רק קובעת את טבעו, ולכן אין נחשב מחיקתה אלא כמעשה גרמה, שגורם הוצאת חתימת הצורה מחדש. כך מסביר אבן האזל. מוסיף רבא, ואני מילי במה דברים אמורים שפטור, דווקא עם החק הצורה על ידי דמחיה בקורנסה, שהיקה המטבע בפטיש ותרשה, והחליק את הצורה ולא חיסר כלום מגוף המטבע, אבל אם החק הצורה על ידי דשייפה בשופינה, שייף את המטבע בפצירה, כלי שיש לו הרבה חריצים וחידודים לחדד וללטש בו כלי מתכת, חסור חסרי, חיסר בגוף המטבע ומזיקו, וחייב בתשלום כל הנזק בין גוף המתכת שנחסר, ובין מה שהופחת שווי המטבע על ידי מחיקת הצורה. שהרי על מה שחיסר מגוף המטבע פשוט שחייב הוא, ולא הוא צריך רבה להשמיענו, אלא החידוש הוא, שכל שיש חיסרון בגוף המטבע שוב חייב על כל הנזק הנגרם. כך תוספות בדיבור המתחיל, מה תברא בה? עולה מדברי רבה שהמזיק ערך המטבע על ידי מחיקת צורתו בלא שחיסר מגופו אין נחשב מזיק. מה תברא ומקשה על כך רבא, שנינו בברייתא עוסקת בעניין יציאת עבד כנעני בשן ועין. אדון שחבל בעבדו הכנעני והפיל את שינו, סימא את עינו, וכן שר ראשי איברים, יוצא העבד לחירות. כמפורש בתורה בספר שמות, פרק כ"א, פסוקים כ"ו וזך. נאמר בברייתא מופיע ליל בדף צדיה א' עמוד א', וכן במסכת קידושין בדף כ"ד עמוד ב'. עבד כנעני שיקהו אדונו על עינו וסימאה, עיוור אותו שיקהו האדון על אוזנו וחרשו, הרי העבד יוצא בהן על ידי חבלות האלו לחירות. ואף שאין העבד יוצא אלא במום שבגלוי, כמה מבואר במסכת קידושין, וכשחרשו הרי המום נסתר, מכל מקום, כיוון שלפי איך שמתנהג והולך ניכר לכל שחרשו, נחשב מום שבגלוי. כך תוספות בדיבור המתחיל, הקמה שמלן. אבל אומרת הברייתא, אם יקה אדון על הכותל כנגד עינו ונבעת העבד, מכל ההקעה, ומחמת כן אינו רואה, וכן אם יקע על הכותל כנגד אוזנו ונבעת העבד, ומחמת כן אינו שומע, אין העבד יוצא בהם לחירות, לפי שבאופנים אלו אדון לא נחשב שסימו או חירשו בידיים אלא בגרמה. כיוון שלא היה צריך אדון לחוש שיתחרש משום כך, ונחשב הדבר רק לגרמה ולא כעושה בידיים. ולעיל בדף צדי א' עמוד א' נתבהר, שהעבד נתחרש מפני שהוא בן דעת, והוא זה שהבעית את עצמו. ולכן האדון פטור. בכל אופן, מבואר בדברי הברייתא בדין הראשון, שבכך שחירש אוזנו על ידי שיקע עליה נחשב, ששיחט את האוזן ואף שלא הזיק גוף העבר כלל, ורק קלקל כוחו שאין האוזן שומעת. ואם כן, גם בפגם צורת המטבע ופיחט מערכו, יש להחשיבו למזיק המטבע אף שלא פיחט מגוף המטבע, וקשה על רבא. מתרץ את הגמרא, רבא שהחשיב שף צורת מטבע כגרמה באלמה ולא דימה הוא למכה עבדו וחרשו, לטעמי, הולך בזה לטעמו ולשיטתו, דאמר רבא, לאל בדף פיו עמוד א', בן שחרשו לאביו נהרג כדין המכה אביו והוציא ממנו דם. כאמור בספר שמות פרק כ"א פסוק ט"ו, הוא מכה אביו ואימו מות יומת. ונתבהר במסכת סנהדרין בדף פ"ה עמוד ב', שאינו חייב אלא בהכאה שיש בה חבורה, דהיינו הוצאת דם. אז בן שחרשו לאביו נהרג, מפני שאי אפשר לחרישה לעשות אדם חרש בלא לעשות בו חבורה, הוצאת דם, ועל ידי ההכאה, טיפת הדדמה נפלת לי בעוני. טיפת דם נופלת, יוצאת ממקומה בתוך האוזן. ואם כן, יש לחייבו מיטה שהרי חבל באביו. ולפי זה אין להקשות על רבא מדין העבד, שהרי לשיטתו אם נתחרש העבד על ידי הכאה, ודאי נחבלה האוזן בפנים. מה שאין כן שף מטבע שלא יזיק את גוף המטבע כלל. ואומרים התוספות בדיבור המתחיל מטיב, כיוון שגרם נזק לגוף האוזן, שוב יש לחייבו גם על מה שנתחרש העבד, וכשם שחייב המחסר מטבע אף על נזק הצורה, כך גם פה, ולכן יוצא העבד לחירות, שמחמת החבלה והוצאת אדם לחוד אינו יוצא, שדווקא בהשחטת עבר יוצא העבד כנעני לחירות. ונחלקו קצות החושן והחזוניש בכוונת דבריו של התוספות. קצות החושן בייר שכל שבמעשיו נגרם נזק ממשי, שוב יש לחייבו גם על חלק הגרמה שנגרם מאותו מעשה. ולפי זה חידש שבזרק מטבע לים וניזוק גוף המטבע, מחמת שנפל על אבן שבים, אינו יכול להיפטר בתשלום חיסרון למטבע, אלא חייב גם על חלק הגרמה שצריך לשלם לאותו צוללן שמביאו ממעמקים. ואילו החזון איש מסביר שכוונת התוספות היא שכל הפטור בשף מטבע זה רק מחמת שאין נחשב לנזק ממשי בגוף המטבע, ולכן אין לפוטרו, אלא ושאין המעשה שעשה נחשב למעשה נזק. בעיינו כשלא חיסר מגוף המטבע, אבל באופן שנזק הצורה נעשה על ידי מעשה נזק, הוא כגון שחיסר גוף המטבע, שוב נחשב כמזיק בידיים בכל הנזק שנגרם, ויש לחייבו בכל הנזק. אבל באופן שאין חלק הגרמה נגרם מחמת העזק הממשי, אף שנעשה על ידי מעשה אחד, הוא כגון בזרק מטבע לים על אבן וחיסרו, הרי אין חלק הגרמה על הוצאות הצוללן נגרמות מחמת הנזק, ולכן פטור מלשלם את החלק הזה. ולפי זה כותב החזוניש, שיש לפרש את כוונת תוספות לגבי חרשו, שהחבלה היא הגורמת לחרשות. מביא הגמרא דין נוסף שפטר רבא מזיק מחמת שנחשב כגרמה. ואמר רבא, הצורם העושה חריץ באוזן פרתו של חברו ופגמה ונעשית בעלת מום, ופסולה להקרבה, פטור מלשלם מזיקו. מה הייתה מה? פרה כדי קיימה קיימה, זה לא עבד ולא מידיה, הפרה כשלעצמה קיימת כפי שהייתה, שהרי החריץ באוזן לא עשה בה ולא כלום, כלומר, לא עשה נזק משמעותי, והגם שפסלה לקורבן, אבל כולו שברים, לאו לגבי מזבח קיימה, אין כל השברים עומדים להקרבה על גבי המזבח, ואין עכשיו הדבר כמזיק בידיים. מקשה הגמרא מה תברבה, הקשה רבה, שנינו בברייתא, במסכת גיטין בדף נון ג' עמוד א', וזה מוזכר גם לאל בדף נון ו' עמוד א', העושה מלאכה במי חטאת. הנטמע למת אין לו טהרת שיזו עליו מאפר פרה אדומה, ולשם כך שורפים פרה אדומה ומערבים את אפרה במי מעיין ומזים עליו ונטהר. פרה אדומה ומי המעיין שעשו בהם מלאכה נפסלים להזעה. אז העושה מלאכה במי חטאת, מי מעיין שמילום בכלי כדי לערבם באפר פרה אדומה, ומלאכה במי חטאת היינו בחיגון שהשתמש בהם כמשקולות ושקל כנגדם דברים אחרים בכף מוזניים, או שנטל בהם ידיו, וכן העושה מלאכה בפרת חטאת בפרה אדומה עומדת להישחט ולהישרף כדי לעשות ממנה איפר חטאת, הדין הוא שעושה המלאכה פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים, פטור על מה שפסל את המים והפרה בעשייתו בהם מלאכה, ואולם חייב הוא בדיני שמיים. ובטעם הדבר נחלקו במסכת גיטין חזקיה ורבי יוחנן, לדעת חזקיה גם המזיק הזה כשאינו ניכר חייב, ולכאורה היה צריך להיות חייב גם פה, אלא שמדובר שלא עשה בהם מלאכה בידיים, ולדעת רבי יוחנן, גם אם עשה בהם מלאכה בידיים פטור מדיני אדם, שהרי אין הנזק ניכר בהם שלא חיסר מהם כלום, אלא שנפסלו מלשמש למעשה פרה אדומה. יש לדייק מן הברייתא הזו שדווקא בעושה מלאכה הוא שפטור המזיק בדיני אדם. משום דלא מינקר הזיקה, שאין ניכר ההזק שהרי לא נשתנו, מחמת המלאכה. אבל צורם אוזן פרה ופסלה למזבח דמינקר הזיקה, שניכר ההזק בחריצת האוזן, אחי נמי ומחייב בדיני אדם. אכן חייב לשלם גם בדיני אדם, וקשה על רבא שפטר בזה. מתרץ לגמרא אמרי, תרצו בני הישיבה, אין לדייק כך אלא לעולם הוא הדין, דאפילו צורם אוזן פרה פטור בדיני אדם. מה שנקת התנה עושה מלאכה, כמה שמלה, נשמיענו בזה. דאפילו עושה מלאכה דלא מינקר הזיקה, שלא ניכר ההזק, בכל זאת חייב בדיני שמיים. וכל שכן שהצורם שהזקו ניכר, חייב בדיני שמיים. מביאה הגמרא דין נוסף שפטר רבא מזיק מחמת שנחשב כגרמה. ואמר רבא, שורף שטרו של חברו, וכעת הלווה מכחיש את החוב, ואין למלווה שטר כנגדו, פטור השורף מלשלם את דמי החוב שהיו כתובים בשטר, משום דאמר לה, השורף לבעל השטר, נייר הכלאי מנך, נייר שרפתי לך, ושוויו של נייר השלם לך, אבל את החוב לא שרפתי, והוא עדיין קיים, ורק גרמתי שאפשר יהיה לחישו, וגרמה באלמהו. מה תקיף לרמי ברחמה, איקשה רמי ברחמה, איך ידמי? באיזה אופן מדובר שהוצרה חבונה לחדש שהשורף פטור? והרי ממה נפשך? אידי, כסעדי, דיידי. מה יבא בשטרה? אם יש לפנינו עדים היודעים מה היה כתוב בשטר, לכתבו לו שטרה מעליה, יכתבו לו בעדין שטר חדש על החוב, על פי מה שיעידו העדים בפניהם. וביארו הראשונים שאין כאן חיסרון של עד מפי עד, למרות שהעדים המעידים עכשיו לא ראו את ההלוואה עצמה, ורק מעידים שראו שטר שעדים מעידים עליה, מפני שעדות שבשטר, הרי כאילו העידו העדים בבית הדין, ונחקרה ונתקבלה עדותם. ואם כן, העדים המעידים על השטר אינם מעידים מפי העדים שבשטר, אלא הרי הם כמעידים על פסק בית דין שניתן על פי העדים, ובזה אין חיסרון של עד מפי עד. אז אם כן, אין כאן איזה כלל, והיא דלק הסעדי, ואם אין עדים בדבר, ענן, מיני הדינן, אנחנו מאיכן אנו יודעים מה היה כתוב בשטר כדי לחייב בזה את השורף, ומדוע נצרח רבא לפוטרו? תרץ לגמרא אמר רבא, תהה במאמינו, יש להעמיד את דברי רבא באופן שהשורף, מאמין לבעל השטר בכל מה שאומר שהיה כתוב בו, ובכל זאת פטור, השורף משום שאינו נחשב למזיק. ודווקא שגם מאמינו, או שמתברר הדבר ששריפת השטר גרמה לנזק, אבל באופן שגם אם היה השטר בידו, לא היה יכול לגבות את החוב, כגון שהחייב איש אלים, ואין רוצה לפרוע את החוב, או שעני הוא ואין בידו לפרוע, אין נחשב השורף כמזיק כלל, ובזה לא היה צריך רבה להשמיענו שפטור. מביאה הגמרא שרב דימי תלה את דין השורף שטר במחלוקת תנאים. אמר רב דימי בר חנינא, הדה רבא דין רבא לגבי שורף שטר של חברו שדן רבא לפוטרו, מחלוקת רבי שמעון ורבנני שנחלקו לאל בדף ע"ד עמוד ב', במי שגנב קודשים שחייבים הבעלים באחריותם. כפי ששנינו במסכת מגילה בדף ח' עמוד א', שיש חילוק בין המתחייב בנדר להביא קורבן שומר הרי עלי עולה, לבין המקדיש קורבן בתורת נדבה שומר הרי זו עולה. שהמתחייב בנדר, אף אחר שיפריש בהמה לקורבנו עדיין חייב באחריותה, ואם מתה או נאבדה חייב להפריש אחרת, שהרי חייב את עצמו בכך, אבל הנודב נדבה ומתה בהמה או נאבדה, אינו חייב באחריותה. אז לדעת חכמים, אין הגנב חייב את השלומי כפל וארבעה וחמישה, מי שגנב קודשים שחייבים הבעלים באחריותם, לדעת חכמים, אין הגנב חייב את השלומי כפל וארבעה וחמישה, כיוון שברשות הקדשם, ונתמעטו מהכתוב וגונב מבית האיש, ודרשו חכמים מבית האיש ולא מבית הקדש. אבל רבי שמעון סובר שחייב הגנב את השלומים אלו לבעלים, שאף זה נחשב מבית האיש, מפני שסובר רבי שמעון דבר הגורם לממון כממון דמי, כלומר, גם דבר שבעצמותו אינו ממון, אבל הוא מסובב זכות ממון, נחשב לממונו של אדם, וגם הבהמה הזו, אף שאינה של המקדיש, אלא של הקדש, בכל זאת, כיוון שהיא מתה או נאבדה, חייב להביא קורבן אחר, כל זמן שהיא קיימת, הרי הוא פותר עצמו בה, אז היא נחשבת לממונו. ולכן, הגנב שגנב קודשים שחייבים הבעלים באחריותם חייב בתשלומי כפל וארבעה וחמישה לדעתו של רבי שמעון. חכמים חולקים עליו וסוברים דבר הגורם לממון לאו כממון דמי. גם חיוב שורף שטרו של חברו יש לתלות במחלוקת הזו, שהרי גם השטר אף שאין גופו ממון שבעצמותו אינו אלא סתם נייר, הרי הוא גורם לממון לבעליו שעל ידו גובה הדמים הכתובים בו, ולכן לרבי שמעון דאמר דבר הגורם לממון כממון דמי מחייב את שורף השטר לשלם לבעל השטר את החוף שהיה כתוב בשטר. ולרבנן דאמרי דבר הגורם לממון לאו כממון דאמי לא מחייב, כיוון שאין גופו ממון. אבל רבונה דוחה את דברי רב דימי בר חנינא. מה תקיף לרבונה ברי דרב יהושע? אי מרדה שמעת לרבי שמעון, באיזה אופן שמעת מרבי שמעון שדבר הגורם לממון כממון דאמי? שמעת זאת רק בדבר שעיקרו ממון, כלומר, בדבר שמתחילתו היה ממון גמור לבעליו, אלא שעתה אינו ממון גמור, אלא רק גורם לממון. וכדי רבא, כי אין המקרה שעסק בו רבא. דאמר רבא, גזל חמץ לפני הפסח ובא אדם אחר ושרפו במועד בזמן ביעורו, דהיינו בערב פסח משש שעות ולמעלה. השורף פטור מפני שהכל מצווים עליו לבערו, וגם זה ששרפו מצווה בכך. וביער הצלח, שלא הכוונה שכל ישראל חייבים לבאר חמץ גם שהוא לא שלהם. כי מצוות השביטו זה על הבעלים של החמץ, אלא כוונת הגמרה שכל ישראל מצווים לבערו כדי להציל את הבעלים שלא יעבור על בעל יראה ובעל ימצא. ואילו החתם סופר ביער שבפסח אין החמץ ברשות בעליו, כפי שלמדנו לילה בדף חפתת עמוד ב', אז לא מוטל החיוב להשביט דווקא לבעלים, אלא כל ישראל מחויבים בכך. ולכן אין לחייבו את שורף החמץ על מה ששרפו. אבל אם שרפו לאחר הפסח, שאז כבר אין מצווה לבערו, חיובו תלוי במחלוקת רבי שמעון ורבנן לעניין דבר הגורם לממון. שהרי חמץ זה שעבר עליו הפסח, אף שאינו ממון גמור, שהרי אסור בהנאה. כפי שפוסקת הגמרא במסכת פסחים בדף כוח עמוד א', כמו רבי שמעון, שחמץ אסור בהנאה, מידי רבנן משום כנס, הרי הוא גורם לממון לגזלן שיכול להיפטר מחיוב השבת הגזלה בחמץ הזה. ועכשיו ששרפו זה, יצטרך הגזלן להשיב הגזלה מממונו. ולכן לרבי שמעון דאמר, דבר הגורם לממון כממון דאם יחייב השורף לשלם לגזלן את מה שהפסידו. ולרבנן דאמרי, דבר הגורם לממון לאו כממון דאם יפטור. אבל אם שמעת מרבי שמעון שדבר הגורם לממון כממון דאם בדבר שהיה ממון גמור מתחילתו, אבל בדבר שאין עיקרו ממון, כגון שטר חוב מי אמרינן, האם נאמר שגם בזה יסבור רבי שמעון שכיוון שגורם לממון הרי הוא כממון? שהרי גדרו של דבר הגורם לממון הוא, שעל ידי שגורם לממון נחשב כממון ממש, ואף להתחייב עליו בכפל וארבעה וחמישה. וסובר אבונה ברדר רב יהושע שיסוד זה אין לו אומרו אלא בדבר שהיה ממון גמור, וגם כעת בעצמותו יכול לחשב כממון. אלא שמחמת סיבה צדדית אינו נחשב לכך, מפני שנאסר בהנאה או שנכנס לרשות הקדש. שבזה שייך לומר שכיוון שגורם לממון לבעליו, אפשר להחשיב ממון זה כממונם של הבעלים, אבל שטר וכדומה שמצד עצמו אין חשוב ממון, שהשטר מצד עצמו אינו אלא כסתם נייר, מה שגורם לממון אין יכול לעשותו כממון גמור, גם אם נסבור שדבר הגורם לממון כממון דמי. וכיוון שכך אפשר לומר שדברי רבא שהשורף שטר חוף של חברו פטור, זה גם לפי רבי שמעון ושלא כדברי עיר עבדים מבר חנינה. לכמל מדפקוף עמוד א' נתבהר שדעת רבי מאירי שדנים דינה דגרמי, דהיינו שהמזיק לחברו בלא מעשה בידיים, אלא רק גרם לנזק על ידי מעשיו, חייב בתשלום הנזק שנגרם ממעשיו. ויש שחולקים עליו וסוברים שלא דנים דינה דגרמי. ומביאה הגמרא בשם המימר שיש לתלות נידון השורף שטרו של חברו במחלוקת הזו. ומה ההבדל בין גרמה בנזיקין שפטור לבין גרמי שחייב בו רבי מאיר? דעת רש"י במסכת בבא בתרא בדף כ"ב עמוד ב', שאין הבדל בין דינה דגרמי לגרמה לא בגרימת הנזק ולא בדין. ומה שאמרו בכל מקום גרמה בנזיקין פטור הוא רק לפותרים בגרמי, אבל למי שמחייב בגרמי גם בגרמה בנזיקין יהיה חייב. דעת הרצבה והמורדכי שאין הבדל בין גרמי לגרמה באופן גרימת הנזק, אלא כל עזק המצוי ורגיל לבוא כראו גרמי וכנסו בו רבנן, וכל עזק שאינו מצוי ורגיל כראו גרמה ולא כנסו בו. בדעת רוב הראשונים והפוסקים ששני שמות אלו אינם דומים לא באופן גרימת הנזק ולא בדינם. ולכן אמרו בסתם גרמה בנזיקין פטור, ואילו בדינה דגרמי מחלוקת תנאים. תוספות והראש כתבו לחלק, שכלשהו בעצמו עושה את המעשה הגורם את ההזק בגוף הדבר של חברו, כגון השורף שטרו של חברו המבואר, כאן הרי זה גרמי וחייב. אבל כל שלא עשה מעשה בגוף הדבר של חברו וההזק בא ממילא, כגון המבואר לאל בדף חבב עמוד ב' הזורק כלי מראש הגג והיו תחתיו קרים וקסתות, שכשזרקו, לא עשה מעשה הראוי להזיק, כיוון שהיו תחתיו קרים וקסתות, ואחר כך כשסילקם, לא עשה מעשה בגוף ממונו של חברו, הרי זה גרמה בנזיקין ופטור. עוד חילוק הוסיפו, שכל שההזק בא מיד בשעת המעשה, הרי זה גרמי וחייב, וכל שההזק אינו בא אלא לאחר זמן, הרי זה גרמה בנזיקין ופטור. והראש מוסיף עוד תנאי, שיהיה בריא הזקה, דהיינו שההזק ודאי ועתיד לבוא בגרימתו, וכל שאינו בריא הזקה, אף שהוא בעצמו עושה המעשה, או שאין הוא בעצמו עושה המעשה אף שבריא הזקה, אין זה גרמי אלא גרמה בנזיקין ופטור. אומרת הגמרא, אמר המימר, מן דדין דינה דגרמי, הדן לחייב את הגורם נזק לחברו, דהיינו רבי מאיר, מגבבי דמי שטר המעליה, סובר שיש לגבות מסורף השטר את כל החוף שבשטר, שהרי בשריפת השטר גרם להפסיד בעליו את דמי החוב, שמעתה אין לו הוכחה כנגד הלווה שמכחיש את החוב. ומן דלא דין דינא דגרמי, מגבי בי דמי ניירא בעלמא, לדעת הסובר שלא דנים דינא דגרמי, ואין גרמי חייב, אין לגבות מהשורף את השטר אלא דמי נייר סתם, וכדברי רבא. מביאה הגמרא פסק למעשה כדברי המימה, רב ועובדה היה מעשה, וכפיה וכפה רפרם לרבאשי, כלומר הכריח רפרם את רבאשי לשלם לבעל השטר, שרבאשי שרף שטר של חברו בילדותו, ואג בבי וגבה מרבאשי כל מה שהיה כתוב בשטר, כי קשור על הצלמה, כקורה נבחרת משאר קורות לצייר בה צורות ודיוקנאות, שמנהגם היה לשים קורות על שעריהם ופתחיהם, ולפתח בהם צורות, ואין ראוי לכך, אלא קורות מובחרות. כך בחר רפרם את העידית מנכסי רבאשי וגבה אותם לתשלום הנזק. והוא מפני שסבר שהלכה כרבי מאיר המחייב בגרמי, וכדברי המימר שלשיטתו יש לחייב השורף שטר בכל דמי השטר. והנימוקי יוסף כתב שכוונת הגמרא להוסיף בזה שהמזיק בגרמי משלם מעידית שבנכסיו כמזיק גמור. אומרת הגמרא שנינו במשנה, גזל חמץ ועבר עליו הפסח, אומר לו הרי שלך לפניך. מבררת הגמרא מן תנא, מי הוא התנא הסובר שאומרים באיסורי הנאה הרי שלך לפניך, כלומר דבר שנאסר בהנאה בעודו ביד הגזלן, או ביד שומר שהופקד בידו לא נחשב כנשתנה, והשבתו לבעליו נחשבת כהשבה ונפטר הגזלן והשומר בכך. משיבה הגמרא אמר רב חיסדא רבי יעקבי, דתניא, שנינו בברייתא ליל בדף עמ"ד עמוד ב', שור שהמית אדם ונתחייב בסקילה, אם עד שלא נגמר דינו להיסקל, מחרו בעליו הרי הוא מחור ללוקח ונפטר מסקילה לפי שאין השור מתחייב בסקילה, אלא אם היה ברשות בעלים אחד בשעת נגיחה ובשעת העמדה בדין, אבל אם מחרו בינתיים אין נגמר דינו להיסקל. וכמו כן אם הקדישו בעליו לקורבן הרי הוא מוקדש, בנפקמינה שאם נהנה ממנו מעל, כדין מועל בהקדש, ואם שחתו בעליו בשרו מותר באכילה כיוון שלא נגמר דינו לסקילה, ואם ימית אדם בעודו ברשות שומר בפשיעת השומר, והחזירו השומר לבעליו, הרי הוא מוחזר, ואין השומר חייב לשלם דמיו, אף שסופו להיסקל, כיוון שעדיין לא נגמר דינו, והשבתו נחשבת להשבה. ממשיכה הברית, אבל מי שנגמר דינו של השור להיסקל, אם מחרו בעליו אינו מחור, שהרי אסור בענה ולא מחר כלום לקונה, וצריך להחזיר דמיו ללוקח, לקונה. והלוקח צריך לשלם דמי שכירות לזמן שהיה אצלו וחרש בו. והדמים הללו אסורים בענה, שהרי אסור ליהנות מן השור, אומר המאירי. וכן אם הקדישו לקורבן אינו מוקדש, שאינו ברשות בעליו להקדישו כיוון שנאסר בענה, ואם שחתו בשרו אסור באכילה ובענה. כמו שדרשו בגמרא ליל בדף מ"א עמוד א', ואם נגח ואמית אדם ברשות שומר ונגמר דינו להיסקל, אם יחזירו שומר לבעליו אינו מוחזר, כלומר אינו נפטר בהשבתו אלא חייב לשלם דמיו, שכיוון שאסור בענה זו אינה השבה. רבי יעקב חולק ואומר, אף מי שנגמר דינו ונאסר בענה, אם יחזירו שומר לבעליו, הרי הוא מוחזר ונפטר השומר בכך. מבאר את הגמרא מה אליו, בהקא מפליגי, האם לא בזה נחלקו רבי יעקב וחכמים? דרבי יעקב סבר, אומרים באיסורי הנאה הרי שלך לפניך, ולכן גם כשנגמר דין השור לסקילה, נפטר השומר בהשבתו, ורבנן סברי, אין אומרים באיסורי הנאה הרי שלך לפניך. ולכן אינו נפטר בהשבת שור שנגמר דינו לסקילה, כיוון שנאסר בהנאה. ומעטה משנתנו, ששנתה שיכול הגזלן להיפטר בהשבת איסורי הנאה, השנויה כדעת רבי יעקב. דוחה הגמרא ואומרת, אמר לי רבא לרב חיסדא, לא, דכולי עלמא לדעת כולם, אמרינן באיסורי הנאה הרי שלך לפניך. במשנתנו דברי הקולי. ובהכרח כך הוא, כי לפי דבריך שיש מחלוקת בזה, אם כן מדוע נחלקו רק בדין שור הנסקל, נפלגו שיחלקו גם בדין חמץ בפסח המבואר במשנתנו. אם גזלן גזל חמץ ועבר עליו הפסח, יכול לומר לבעלים אחר הפסח הרי שלך לפניך, ולהיפטר בכך. שלדעת חכמים אינו יכול, כיוון שאסור בענה, ולדעת רבי יעקב יכול, כיוון שסובר שאומרים באיסורי הנערי שלך לפניך. ומכך שלא הובא מחלוקת אלא בשור הנסקל, ולא בחמץ שעבר עליו הפסח, יש לדייק שלא נחלקו ביסוד הזה. שהרי אם נחלקו ביסוד הזה, עדיף היה לתנא לפרש את המחלוקת בחמץ בפסח, שאז לא היה מקום לטעות שחלקו ביסוד אחר, ומכך שנחלקו רק בשור הנסקל, ובזה יש להעמיד את המחלוקת בנידון האם גומרים דינו כדי להלן, יש להוכיח שאכן לא נחלקו בנידון האם אומרים באיסורי הנאה הרי שלך לפניך. כך תוספות לאל בדף ממהי עמוד א', דיבור המתחיל דעים. אלא אמר רבה, אחה בגומרים דינו של שור שלא בפניו כמפלגי. כאן בברית הרב יעקב וחכמים חולקים בדין שור שנגח והמית אדם, האם אפשר לגמור את דינו לסקילה שלא בפני השור. ומדובר באופן שחר שהמית השור את האדם מסורה שומר לידי בית דין שיסקלו. דרבנן סברי אין בית דין גומרים דינו של שור שלא בפניו. ואם כן פשע השומר במה שנתנו לידי בית דין. דאמר לי, אומר הבעלים לשומר, יאי תתניה לי, אבי מערכינה לילה אגמה, אם היית מחזירו לי, הייתי מבריחו את השור לאגם, ובכך, היו בית דין מנועים מלגמור דינו לסקילה, שהרי אין השור לפניהם. ולכאורה, מהי הטענה הזו? והרי לא היה עושה כן, היה עושה שלא כדין, שכן מחובתו להביאו לבית הדין. מוכיח הבאר יצחק, שעל הבעלים לא מוטלת החובה להביא שורו לבית דין כדי שידונו בסקילה. רק מחויב לבערו מן העולם, ומעכשיו מובן את טענתו. שהיה יכול לומר, אילו היית משיבו לי, הייתי מבריחו לאגם ושומרו זמן מועט, עד שהייתי שוחטו ומבערו מן העולם. אומר הבעלים לשומר, אשתה מסרתי ביד מן, דלא מצינה לשתהו ודינה בעדי. כעת מסרת את השור, ביד מי שאין בידי לעמוד עמהם בדין ולהוציאו מידם. שכיוון שהגיע ליד בית דין, הרי הם גומרים את דינו לסקילה. יש לחייב את השומר על מסירת השור לידי בית דין, שהרי הוא מזיק בידיים. ורבי יעקב סבר, בית דין גומרים דינו של שור שלא בפניו, אם כן, לא יזיקו השומר במה שהתפיסו ביד בית דין. ואמר לי, אומר השומר לבעלים, מה יעבדי לי, מה הזק עשיתי לשור בכך שהבירתיו לבית דין? והרי גם, אם לא הייתי עושה כן, הרי סוף סוף אבי גמרי לדינה שלא בפניו. היו בית דין גומרים את דינו לסקילה שלא בפניו. והיה נאסר בענה, ושוב אין כל רווח בהברחתו מבית הדין. מביאה הגמרא ברייתא שמוכח מדבריה שאין לפרש את מחלוקת רבי יעקב וחכמים בנידון, האם אומרים ביסורי הנאה הרי שלך לפניך, אלא כפירושו של רבא שהמחלוקת היא בגומרים דינו של שור שלא בפניו. אשכחי פגש רב חיסדא לרבא בר שמואל, אמר לי רב חיסדא, תנית מידי באיסורי הנאה, האם שנית הדבר בעניין איסורי הנאה? אמר לי, ישיב לו רבא בר שמואל, אין, תנינה, אכן שניתי ברייתא, וכך היא שנויה, כתוב בתורה בחיובו של גזלן שנשבע לשקר שלא גזל ואחר כך הודה בגזילו, ספר ויקרא פרק ה' פסוק חף ג', והיה כי יחטא ואשם, והשיב את הגזילה אשר גזל, וקשה, אחרי שנכתב והשיב את הגזילה של הגזלן להשיב את מה שגזל, מה תלמוד לומר, מה כוונת הכתוב ללמד במה שאוסיף את המילים אשר גזל, אלא בא כתוב ללמד שיחזיר כעין שגזל, כלומר די לו להשיב את הגזילה עצמה, אם היא עדיין כן שהייתה בשעת הגזילה, מכאן אמרו חכמים, גזל מטבע ונפסל מלסחור עמו, או שגזל פירות והרכיבו, או יין והחמיץ, או תרומה ונתמת, או חמץ ועבר עליו הפסח, או בהמה ונעבדה בעבירה ונפסלה מהקרבה, כגון שנרבעה, או שעשה לעבודה זרה והשתחווה לה, וכן אם גזל שור והמית אדם, עד שלא נגמר דינו להיסכל בכל אילו, אומר לו הגזלן לבעלים הרי שלך לפניך ונפטר בהשבת החפץ שגזל, כיוון שדומה לשעת הגזילה. ויש לברר כדעת מי נשנתה הברייתא הזו, מן שמת לי, דאמר עד שלא נגמר דינו, אין, מי הוא התנא ששמעת ממנו, שעד שלא נגמר דינו של השור לסקילה, כן, אכן יכול השומר או הגזלן להיפטר בהשבת השור ולומר לבעליו הרי שלך לפניך, אבל משנגמר דינו לסקילה לא, אינו יכול להיפטר בזה, רבנן שחולקים על רבי יעקב בזה, שהרי לדעת רבי יעקב גם אם נגמר דינו לסקילה יכול להיפטר בהשבתו, ובכל זאת קטני, בכל זאת נאמר בברייתא, שגם אם גזל חמץ ועבר עליו הפסח, אומר לו, הגזלן לבעלים הרי שלך לפניך, ומבואר שאף לדעת חכמים אומרים ביסורי הנאה, הרי שלך לפניך, בהכרח שטעמם של חכמים במה שאמרו שאין יכול להיפטר בהשבת שור שנגמר דינו למיטה, היינו מפני שמדובר שיזיקו בידיים בכך שמסרו לבית הדין, ובכך גמר שיגמר דינו לסקילה וכפירושה של רבא. ולא כרב חיסדא שפירש את טעמם מפני שסברו שאין אומרים ביסורי הנאה הרי שלך לפניך. אמר לי, אמר רב חיסדא לרבא בר שמואל, אם משכחת לאו, לא תימה לאו ולא מידי, אם תמצא, תפגוש את בני הישיבה, אל תאמר להם דבר ולא תשנה להם את הברייתא הזו, כדי שלא ישמחו במציאתם פרחה לדבריי בפירוש מחלוקת רבי יעקב וחכמים. שרי לאל רב חיסדא הסביר את מחלוקת רבי יעקב וחכמים, האם ביסורי ענה יכול לומר לו הרי שלך לפניך. והברייתא הזו סותרת את ההסבר הזה. שנינו בברייתא גזל פירות והרכיבו, אומר לו הרי שלך לפניך ונפטר בהשבת הפירות הללו. מקשה הגמרא שהסתירה מדברי הברייתא ששנה רבא בר שמואל לדברי משנתנו. מקשה הגמרא והתנן, והרי במשנתנו שנינו גזל פירות והרכיבו ומשלם פירות טובים כשעת הגזילה. תרץ את הגמרא אמר רב פאפא, כאן במשנתנו מדובר שהרכיבו כולן, ולכן אין יכול להיפטר על ידי השבתם כיוון שנשתנו משעת הגזילה. ולאו דווקא כולן, אלא די ברובן, דרובו ככולו. במחצה על מחצה הרי הוא כרוב, אומר אסמה. כאן, בברייתא מדובר שירכיבו רק מקצתן, וכיוון שדרך הפירות להירכב במקצתם נחשב הדבר כזה כשלא ניכר, ודומה לחמץ שעבר עליו הפסח וכי יוצא בזה, שנפטר הגזלן בהשבתם לבעלים. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראה, הגענו למשנה המצויה בדף צח, עמוד ב', דף צדי ח', עמוד ב'. משנתנו עוסקת באומנים שקלקלו את כליו של בעל הבית. אומרת המשנה, נתן לאומנים עיצים לתקן, לעשות מהם כלי, ולאחר שעשו את הכלי קלקלו אותו, חייבים לשלם לבעלים את דמי הכלי. והטעם שחייב האומן בנזקים שעשה תוך כדי עבודתו, לדעת התוספות לאל בדף זך עמוד ב' דיבור המתחיל, הוא שמואל, שכל אומן המזיק את החפץ שקיבל לתקן חייב מדין אדם המזיק. אבל לדברי הרמב"ן במסכת בבא מציע בדף סמך ב', אומן המקבל דבר מידי הבעלים כדי להתעסק בו אינו יכול להתחייב משום אדם המזיק, אלא חיובו מדין שומר, ומשום שפשע בשמירתו. וכן אם נתן לחרש, לנגר, שידה, עגלה של עץ העשויה לרכיבת נשים או תיבה, שולחן שלפני החנווני ומגדל, או ארון קיר כדי לתקן אותו, והאומן קלקל, חייב האומן לשלם את דמי הכלי. וכן הבנאי שקיבל עליו התחייב לסתור את הכותל ושיבר את האבנים של הכותל או שהזיקן, חייב לשלם. שמן הסתם כך קיבל עליו שלא לשבור את האבנים, אומר המאירי. וכשהאבנים הזיקו אחרים, הבנאי חייב, כיוון שהיה לו להתבונן ואדם מועד לעולם, אבל בעל הבית פטור. שמאחר והבנאי קיבל עליו מלאכה זו, הרי הבעל הבית מסולק משמירתו. אבל אם היה הבנאי סותר מצד זה של הכותל, ונפל הכותל מצד אחר, כגון שהיה כותל ארוך ולא נפל הכותל מחמת המכה ממש, אף על פי שהדבר נגרם מחמת סתירתו של הכותל, פטור. כיוון שסחרו אותו לסתור את הכותל, והוא עשה כפי שסחרו אותו, אומר הים של שלמה. ולא המאירי כתב, שהסותר מצד זה ונפל מצד אחר, הרי זה אונס ופטור. ואם הנפילה לצד האחר הייתה מחמת המכה של הבנאי, כגון שעיקה בפטיש בכל כוחו, חייב לשלם מה שהזיק. כיוון שכל דבר הבא מכוחו, הרי הוא כגופו, והרי הוא מזיק גמור, אומר רבינו יונתן. ראי המשנה שלנו בדף צדיחי תמות ב', וחיית אנו ניגשים ללמוד את הגמרה שאחרי המשנה. שנינו במשנה, נתן לחרש שידה, תיבה ומגדל לתקן וקלקל, חייב לשלם, מבאר את הגמרה באיזה אופן נאמר הדין הזה. אמר הווסי, לא שנו, לא נאמר במשנתנו שהאומן שקלקל חייב לשלם, אלא באופן שהבעל הבית נתן לחרש, לנגר, שידה, תיבה ומגדל כדי לנעוץ בהם מסמר, לעשות בהם תוספת תיקון מסוימת, ונעץ בהם האומן מסמר בשברן, שבאופן כזה אין שום שבח בכלי שנוכל לומר שכנאו האומן בשינוי מעשה. שהרי מתחילה היו עשויים ומתוקנים, ומאחר שקלקל תיבה חשובה ומעולה, חייב לשלם דמי תיבה מעולה. אבל אם נתן לחרש עיצים כדי לעשות מהם שידה תיבה ומגדל, ועשה מהם שידה תיבה ומגדל, ואחר כך שיברן, פטור מלשלם דמי כלי גמור. מה הייתה? מה? משום שאומן קונה בשבח כלי. לאומן העושה כלי מחומרים שהביא לו בעל הבית, כגון עיצים לעשות כלים, בד לתפור בגד, זהב לעשות תכשיטים, יש קניין בגוף הכלי מחמת השבח שהשביח בעשיית הכלי, וכשמקבל מהבעלים את השכר שקצבו בתחילה, הרי הוא כמוכר להם את חלקו שבכלי, שהוא בשיעור השבח שהשביחו. כך מבאר רש"י במסכת קידושין בדף ממחת עמוד ב'. ואילו רבינו יונתן מבאר, שהאומן שקיבל עיצים פשוטים וחקקם קונה את השבח על ידי שינוי מעשה. ולכך, אם הוא קלקל, אין עליו לשלם על הדמי עיצים שקיבל מבעל הבית. מקשה הגמרא על רווסי ממשנתנו, תנן שנינו במשנה, נתן לאומנים וקלקלו חייבים לשלם, מבררת הגמרא מה אליו, האם לא מדובר באופן דייב לו, שנתן לאומנים עיצים לעשות מהם כלי, ושיברו, ואף שיש בזה שבח, ייבה המשנה את האומנים לשלם דמי כלי גמור, וקשה על רווסי, שלדבריו, שזכו האומנים בשבח הכלי, אין לחייבם לשלם על השבח שהרי את שלהם הזיקו, אלא חייבים רק דמי עיצים, מתרצת הגמרא לא, אין מדובר במשנה כשנתן לאומן עיצים לעשות מהם כלי, אלא עוסקים באופן שנתן לאומן שידה או תיבה ומגדל לתקנם, שאין בתיקונם שבח לכלי וקלקלו, וכיוון שלא השביחו את הכלי, חייבים לשלם דמי כלי גמור. מקשה הגמרא, עמיד הקטן היא סיפה, הרי ממה שכתבה המשנה בסיפה, שאם נתן לאומן שידה או תיבה ומגדל לתקן וקלקל, חייב לשלם מכלל, משמע דרישה, שהרישה עוסקת באופן שנתן לאומן עיצים לעשות מהם כלי. בעל אופן זה אומרת המשנה, שחייב לשלם דמי כלי גמור. מתרצת הגמרא, אמרי, אמרו בני הישיבה, התנא בסיפא פירושקא מפרש לה. התנא בסיפא מפרש את הרישא, כלומר כל המשנה עוסקת באופן אחד, וכך יש לפרשה, כיצד, באיזה אופן כוונת המשנה ברישא לומר שאם נתן לאומנים לתקן וקלקלו חייבים לשלם על כל הכלי? היינו כגון שנתן לחרש שידה תיבה ומגדל. והגמרא מוכיחה שזוהי כוונת המשנה, ואחינם היא מסתברא, כך גם מסתבר לומר. דכיצד קטני, כלומר, כוונת המשנה בסיפה לפרש את הרישה, דיסל כדאי תחימי עליי בדעתך לומר שברישה מדובר שנתן לו עיצים, אם כן קשה, אשתה אשמיינן, עיצים, וקלקלו חייבים לשלם, עכשיו ברישה כבר השמיענו התנה שבנותן לאומנין, עיצים וקלקלו חייבים לשלם והתחדש בזה, זה לא אמרינן שלא אומרים שהאומן שעשה כלי מהעיצים, שנתנו לו קונה בשבח הכלים שעשה, אלא כל השבח ברשות הבעלים, ולכן כשקלקלו, האומנים משלמים כלי גמור כשאתה קלקול. אם כן באופן שנתן לאומן שידה או תיבה ומגדל לתקן וקלקלו, שבזה אין שבח בכלי, מבעיה אם הוא צריך התנה לחדש שחייב לשלם, והרי כיוון שלא קנה כלום, פשוט שחייב לשלם על איזקו. ומזה שכתבה המשנה גם את הרישה וגם את הסיפה, מוכח שכוונת המשנה בסיפה לפרש את הרישה. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, אם משום מה, אם בגלל הקושייה הזו לא עיריה, אין הדבר מהווה ראיה, כמעט שאפשר לומר, תן הסיפה לגלוי הרישה. התן השנה את הסיפה, באומרו נתן לחרה שידה טבעה ומגדל, כדי לגלות וללמד על הרישה. דהיינו, כדי שלא תאמר שהרישה של נתן לאומנים לתקן עוסקת רק באופן שנתן לאומן לתקן שידה או טבעה ומגדל, אבל על אופן שנתן לו עיצים לתקן ואחר כך שיברן לא, לא דיברה על כך המשנה, משום שאז אומן קונה בשבח כלי ובזה יהיו האומנים פטורים, לכן תנה סיפה, לכן שנה תנה את דין הסיפה של נתן לחרש שידת איבה ומגדל, מכלל כדי שנדייק מזה דרישה. ברישה שכתבה המשנה נתן לאומנים לתקן, מדובר שנתן לאומן עיצים לתקן ואפילו אחי חייב לשלם. מביאה הגמרא ראיה לדעת רב אסי, שאם נתן לאומן עיצים לעשות מהם כלי ושיברן פטור כיוון שאומן קונה בשבח כלי. לימה מסייע לי, האם נאמר שיש סיוע וראיה לדין זה שאומן קונה בשבח כלי מהמשנה לקמן בדפקוף עמוד ב', שם נאמר, הנותן צמר לצבע לצובעו, והגדיחו יורה, נתקלקל הצמר שהיה בתוך הדוד, מחמת שהרתיח יותר מדי, נותן לו הצבע לבעלים דמי צמרו, מדייק את הגמרא, דמי צמרו אין, דמי צמרו בלבד צריך הצבע לשלם, אבל דמי צמרו ושפחו לא, אינו צריך לשלם על השבח שהצמר הושבח בשעת הצביעה. מברר את הגמרא לאיזה אופן מדובר במשנה, לאו שיקדיחו לאחר נפילה, דהי כשבחה. האם לא מדובר באופן שנתקלקל הצמר לאחר שכבר קלט את הצבע, שכבר השביח הצמר, ועל זה כתבה המשנה שמשלם לו רק על הצמר ולא על השבח. הוא שמע מינה ומוכח מזה שאומן קונה בשבח כלי ולכן פטור מלשלם את השבח. והראיה היא מסתימת לשון המשנה, ומשמע שאין חילוק, ובין אם גדיחו לאחר נפילה, ובין אם גדיחו בשעת נפילה, אין האומן מתחייב אליה בדמי צמרו. ועוד יש לדייק, שאם המשנה מדברת דווקא בגדיחו בשעת נפילה, מה באה המשנה לחדש? והרי כבר למדנו במשנתנו שאומן שהזיק חייב לשלם, אלא מוכרח, שמדובר בגדיחו לאחר נפילה, וכוונת למשנה לחדש את הדין, שאומן קונה בשבח כלי, כך מסביר את הראיה פני יהושע. אבל אומרת הגמרא שמואל דוחה את הראיה, אמר שמואל אחא במאי עסקינן כאן במשנה הזו באיזה אופן מדובר, כגון שהקדיחו בשעת נפילה, שהצמר התקלקל בשעה שנתן אותו לתוך היורה עוד לפני שהספיק להיצבה, דלק השפחה, שעדיין לא הספיק להשביח ולכן משלם רק על הצמר. מבררת הגמרא אם אפשר להוכיח מדברי שמואל שאינה לך כרב אסי. מדייקת הגמרא מתחיית שמואל, אבל אם הקדיחו לאחר נפילה שכבר השביח מים, מה יסבור שמואל? שנותן לו דמי צמרו ושפחו, משום שאין אומן קונה בשבח כלי, ואם כן, לאמא שמואל את לדי רב אסי, האם נאמר ששמואל חולק על רב אסי? ולכן, שינה את המשנה מפשטותה שעוסקת בכל אופן, ומידה דווקא בהקדיח לאחר נפילה. ומאחר שהלכה כשמואל בדיני ממונות, הרי שגם בדין זה אין הלכה כרב אסי, ואין אומן קונה בשבח כלי. דוחה הגמרא ואומרת, אמר לך שמואל, שמואל יתרץ ויבהר אחא במאי עסקינן כאן במשנה שמשמע, הצבעים זה בעל הבית, שייכים לבעל הבית, ובאופן זה אין לומר שאומן קונה בשבח כלי, משום שהשבח נוצר על ידי הצבע של הבעל הבית. והצבא אינו מקבל תשלום על מה שהשביח את הכלי, אל אגר ידי ודשקיל. נוטל שכר על מעשה ידיו, ואינו אלא כפועל, ולכן אם קלקל משלם גם על השבח. אבל אומן שהצבעים שייכים לו, יש לומר שקונה את השבח, הוא כרווסי ואינו משלם אלא על הצמר. ואין להקשות שאם שמואל סובר כרווסי, אז לא היה לו לדחוק ולהעמיד את המשנה כשהקדיחו בשעת נפילה, והצמר והסממנים של הבעל הבית, אלא היה לו להעמיד את המשנה, כשהקדיחו אפילו לאחר נפילה, והסממנים הם של הצבאי, וכיוון שאומן קונה בשבח כלי, לכך אינו משלם אלא על הצמר. אין להקשות זאת משום שיש לומר שהדרך הוא שבעל הצמר נותנת לסממנים. שואל הרשב"א, מה זה שונה מהמבואר לאל שאם נתן לאומן עיצים לעשות תיבה, הדין הוא שקונה האומן בשבח כלי אף שהאומן אין לו אלא שכר ידיו? הוא מתרץ בשם הראב"ד שבאופן שנתן צמר לצבא לצבוע, אם לא היו הסממנים של האומן, אין פעולת הצביעה חשובה שבח שיקנה הוא האומן, משום שבצביעה אין צריך כל כך מומחיות. וכל השבח בא מהצבא, ואין הצבא אלא כפועל, ושכר מעשיו הוא נוטל. ולכן אם קלקל משלם נזק השבח. אבל כדי לעשות מעיצים ארון צריך מומחיות גדולה, ואומנותו של אומן היא סממנה וקונה את השבח. שואלת הגמרא, יח, אם כך שהמשנה עוסקת באופן שהבעלים נתנו לצבא גם את הצבע, מדוע כתבה המשנה שבאופן שנתקלקל הצמר אצל הצבא משלם לבעלים דמי צמרו בלבד? הרי בכזה אופן נותן לו דמי צמרו וסמנין מבעלי, צריך להיות עדין שמשלם גם את הצמר וגם את הצבע. מתרץ הגמרא, לעולם מדובר כשהסמנין של הצבא, ומה שהעמיד שמואל את המשנה כשנתקלקל הצמר לפני שקלט את הצבע, אינו משום שחולק על רב אסי, אלא שמואל דחוי יקמת חלי. כוונת שמואל הייתה לומר שאין להביא ראיה מהמשנה לדעת רב אסי, מפני שאפשר להעמיד את המשנה באופן אחר. מביאה הגמרא ראיה מהברייתא שאין אומן קונה בשבח כלי. תשמע בו ושמע ראיה שנינו בברייתא הנותן תליתו לאומן, שיתקן זאת בקבלנות, בכך וכך מאות לתיקון ולא לפי ימים או שעות, והאומן גמרו ועודיו, גמר לתקנה והודיע לבעלים שהתלית מוכנה ויבואו לתלה ואינו חפץ לעקבה תחת הסחירות. הדין הוא שכל זמן שהתלית ביד האומן, אפילו מכאן בעד 10 ימים, אפילו עברו כבר 10 ימים והבעלים עדיין לא שילמו לאומן את שכרו, אינו עובר עליו על עיכוב התשלום לאומן, משום לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. שהרי בדרך כלל המאחר שכר שכיר שלא לפורו בזמנו עובר משום לא תלין. וזמנו הוא שכיר יום גובה כל הלילה, בשכיר לילה גובה כל היום, וכן העובד בקבלנות שישלים מלאכתו עוברים עליו בבלטלין, ובמטלטלין עוברים מי שיחזירה לבעליו. ובמקרה אצלנו אינו עובר משום לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר, כיוון שכל זמן שלא יחזיר האומן את התלית, אין הבעלים חייבים לשלם לו את שכר פעולתו. ובטעם הדבר פירש הקצות החושן, שזמן תשלום השכירות הוא רק בסופה, וסוף שכירות האומן הוא כשמחזיר את הכלי או הבגד. אילו הלבוש ביער שכל זמן שאינו נותנו לו, הרי הוא מוכל לו על תשלום שכירותו כל זמן שהוא בידו. אבל אם נתנו לו בחצי היום, האומן יחזיר לבעלים את התלית באמצע היום, כיוון ששקע עליו החמה ולא שילם לו בעל התלית את שכרו, עובר עליו משום בל תלין. לרשש כתב שמה שכתבה הגמרא בל תלין זה לאו דווקא, אלא כוונה לאיסור של לא תבוא. שהרי שכירות אינה משתלמת אלא לבסוף, ומבואר בשולחן ערוך חושן משפט סימן, שין למתת סעיף ג' שהפסוק לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר, אינו מדבר אלא בשכיר יום שחל החיוב משקיעת החמה וזמנו כל הלילה, והפסוק ביומו תיתן שכרו ולא תבוא עליו השמש, מדבר בשכיר לילה שזמן התשלומים בבוקר וזמנו כל היום. וכנאמר ולא תבוא עליו השמש, והיינו, שאם שקע החמה עובר משום ביומו תיתן שכרו. ולא הרמב"ם מלכות שכירות פרק י' הלכה ג' כתב, שעובר משום בלטלין ומבאר הלחם משנה, שהרמב"ם לשיטתו ששכיר יום עובר גם בלב של שכיר לילה וכן להפך. מבארת הגמרא את הראיה מהברייתא, ויסל כדאי איתך אם אולי על דעתך לומר שאומן קונה בשבח כלי, אמי מדוע אם נתנה לו ושקעה עליו השמש עובר משום בלטלין, הרי דין זה של בלטלין שייך בשכירות פועלים, ואילו אומן שהשביח בגד אם הוא קונה בשבח כלי, הרי הוא כמוכר לבעלים את הבגד, וקונה שמעכב את התשלום למוכר אינו עובר על בלטלין, הנה מוכח מהברייתא הזו שאומן אינו קונה בשבח כלי. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת אמר רב מרי ברי דרב כהנא, לעולם אפשר לומר שאומן קונה בשבח כלי, והטעם שעובר בבל תלין, זה משום שהברייתא עוסקת בגרדה דסרבלה, באומן לסירוק בגדים, ומסר לו תליתו כדי לסורקה דלקה שפחה, שאין בדבר שבח, משום שאם היה מניחה במצב הקיים ולא היה מסרקה, הייתה מתקיימת זמן רב יותר מאשר עכשיו שסירקה. מקשה הגמרא סוף סוף למה יהיה הבן יעלי, לשם מה נתנו הבעלים, לאומן לסרוק את הבגד, האם לא בשביל לרקוחי, לרקחו, ואם כן קמא דרקחי, כיוון שהוא רקחו, היינו שפחה, זה השבח של הבגד, משום שיש אנשים המעדיפים שיהיה רך, שאז הוא מחמם יותר וגם הוא יותר יפה. ואם כן גם בזה שייך לומר אומן קונה בשבח כלי, ומדוע עובר בבלטלין? תרץ את הגמרא לא צריכה, לא הוא צריך התנא לשמיענו שעובר על בלטלין, אלא באופן דאגרא לביצ'י, ששכרו לדרוך על הבגד לצורך כיבוסו. רש"י מבאר שהכוונה לכיבוס ראשון של הבגד, שכשבא הבגד מהחיית דורכים עליו ברגליים בתוך כלי עץ במים, ובקרקע ראויה לכך. והתשלום על זה הוא ביצ'ה ביצ'ה במעטה, מעה לכל דריכה ודריכה, בין אם ישביח בין אם לא ישביח, דהיינו שכירות. שאז הוא נחשב כשכיר יום המקבל תשלום על עצם המלאכה ושייך בו איסור על ענת שכר. ואין שייך לומר אומן קונה בשבח כלי, אלא באומן שעובד בקבלנות ומקבל תשלום עבור השבח. מביאה הגמרא ראיה מסוגייתנו לדינו של רב ששת, ולמייד לסלי קדייטין מעיקרא, לפי מה שסברנו בתחילה לומר שהברייתא מדברת באופן דלא אגרי לביצ'י, שלא שכרו לפי דריכות אלא בקבלנות, ואף על פי כן נאמר בברייתא שעובר על בלטלין, מסייע לרב ששת, אפשר להביא סיוע וראיה לדינו של רב ששת במקום אחר. דבאו מיני מרב ששת, שאלו בני הישיבה את רב ששת. והדברים מופיעים במסרת בבא מציע בדף קי"ב עמוד א'. בעל הבית שנתן לאומן עבודה בקבלנות ולא שילם את שכרו בזמנו, האם עובר עליו משום בלטלין או אינו עובר עליו? ואמר לו רב ששת לבני הישיבה, הרי הוא עובר עליו בבלטלין. מבררת הגמרא לימא דרב ששת, פליגה הדרב אסי, האם נאמר שרב ששת שפסק ששייך איסור בלטלין באומן שעובד בקבלנות, חולק על רב אסי וסובר שאין אומן קונה בשבח כלי? כי ממה שפסק רב ששת שבקבלנות עוברים על בלטלין מוכח שהוא סובר שאין אומן קונה בשבח כלי, ואינו כמוכר לו את השבח, אלא דינו כפועל, ולכן הבעלים עוברים על בלטלין. ואם כן, כשנתן לאומן עיצים כדי לעשות מהם תיבה ולאחר עשייתה שברה, משלם דמי תיבה ודלא כרב אסי. דוחה הגמרא ואומרת, אמר שמואל ברעך, מה שרב ששת אמר שעובר בבלטלין בקבלנות, זה משום שדיבר בשליחה די גרת, ששכר שליח להוליך איגרת למקום פלוני, שאף ששליח זה עובד בקבלנות, מכל מקום אין בו שבח, ואין שייך לומר בו, אומן קונה בשבח כלי. אבל בדבר שיש בו שבח, ייתכן שסובר רב ששת כרב אסי שאומן קונה בשבח כלי, ולא יעברו עליו בבלטלין. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית. את תלמוד תורתנו בדף צדיק ח' במסכת בבא קמא, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, זורק מטבע למים צלולים, מה דינו? שאלה שנייה, נפל ארנקו לים, האם יכול לחלל מעשר שני על המעות ומדוע? שאלה שלישית, המחרש את עבדו, האם העבד יוצא לחירות ומדוע? שאלה רביעית, הפוגם אוזן פרת חברו, מה דינו? שאלה חמישית, הגוזל פירות והרכיבו, מה דינו? והשאלה האחרונה על דף צדיק ח', נתן עיצים לרומן שיעשה מהם שידה תיבה ומגדל ושיברם, האם חייב לשלם במדוע? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה הודות לשלמת בשיעה זה לשמי ענקית היום הזה בתלמוד תורתנו בדף צדיק ח' במסכת בבא קמא. אנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בשיעה זה לשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי, מפעל המשנה היומית קביעות, השתי משניות בכל יום, ויהיה תלמודנו במשנה היומית גם הוא לעילוי נשמותיהם התיאורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו את נפשם על קידוש השם. אוחזים עלו במסכת כתובות פרק י' משנה ג', היו שם נכסים בראוי שהיו ראויים לבוא לאביהם, נכסים אלו אינם נידונים כמוחזק כנכסים הנמצאים בחזקת אביהם בשעת מיטתו ואינם מצטרפים לכדי פירעון שתי הכתובות ומותר דינר. רבי שמעון אומר, אפילו אם יש שם מותר דינר, אם הוא בנכסים שאין להם אחריות, כלומר בנכסים מטלטלין, אינו נחשב לכלום, עד שיהיו שם נכסים שיש להם אחריות, כלומר קרקעות השוות יותר על שתי הכתובות בסכום של דינר. מסכת כתובות פרק י' משנה ד', מי שהיה נשוי לשלוש נשים ומת, עם כתובתה של אישה זו הייתה של מנה 100 זוז, ושל זו הייתה של 200, ושל זו הייתה של 300, ואין שם בנכסי הבעל אל המנה, הרי הן חולקות את הנכסים בשווה, שהרי לכל אחת יש שיעבוד שלפחות מנה, וכוח כולן שווה במנה שהשאיר הבעל. אם היו שם בנכסי הבעל 200 זוז, והאישה שכתובתה 200 אמרה לזו שכתובתה מנה, דין ודברים אין לי אמך במנה המשועבד לך, ולא יתמעט חלקך בשבילי, הדין הוא כך. האישה בעלת הכתובה של מנה נוטלת 50, והנשים בעלות הכתובה של 200 זוז ושל 300 זוז חולקות את הנשאר בשווה, ונוטלות כל אחת שלושה דינרים של זהב, 75 זוזים. אם היו שם בנכסי הבעל 300 זוז, והאישה שכתובתה 300 אמרה לזו שכתובתה מנה ולזו שכתובתה 200, דין ודברים אין להימכם במנה הראשון, הדין הוא כך. האישה בעלת הכתובה של מנה נוטלת 50 זוז, והאישה בעלת הכתובה של 200 נוטלת מנה, והאישה בעלת הכתובה של 300 נוטלת 6 דינרים של זהב, דהיינו 150 זוזים. עוד מקרה שבו נוהגת חלוקה כאין זו, וכן במקרה של 3 אנשים שהטילו מעות לכיס, כלומר, הפקידו מעותיהם לקופה משותפת כדי לקנות בהם סחורה ולסחור בהם לשם רווח. אם פיחתו או הותירו, הפסידו או הרוויחו, כך הם חולקים. כלומר, שכל אחד מהם נוטל בהפסד או ברווח באופן יחסי למעות שהפקיד. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמיא הענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי, חפתת בשבט, ערב ראש חודש אדר א' תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הענקית את תלמוד תורתנו בדף צד יח' במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בעבריות גופה ונאור אמליה וכל מיני דמי איתה, מחר יום שישי, למד בשבט, א' דראש חודש אדר א', תשפ"ד הבא עלינו ועל כל בית ישראל, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה ולכל מיני דמי איתה, וערב שבת קודש פרשת משפטים, ובשבת זה יהיה ב' דראש חודש אדר א', תשפ"ד, ונלמד כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה בערבי שבתות וימים טובים, שני דפים, דפים צד ט' וק' במסכת בבא קמא, הדף התשעה ותשעים והדף המאה במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילה ומיטב. מי נותן התורה, מי מקור הברכה, חילכם לא ראית אחי וראי. הכל טוב ולהתראות. אפשר כבר לברך ולאחל חודש טוב ומבורך, שהרי מחר חודש. חודש מלא ששון ושמחה.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.